כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הדשמיה נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו מתחילים היום פרק שביעי, פרק מאות שנמצאו ממסכת שקלים. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אנחנו בדף כ"ח עמוד ב' למעלה. הסוגיות שלפנינו, המשניות שלפנינו עוסקות בשאלה, מה הדין אם מצאנו מאות בסמיכות למספר קופות צדקה, כאשר כל קופת צדקה מיועדת למטרה אחרת, להיכן ומה אנו עושים עם אותו סכום? מכיוון שבבית המקדש, מחוץ לבית המקדש, היה 13 י"ג שופרות, שכל שופר זה היה בעצם קופת צדקה, ששם היו שמים מאות לצורך קורבנות מסוימים. וכיוון שכל קופה, כל שופר היה מיועד למטרה אחרת, לקורבן אחר, ליעד אחר, אם כן, נשאלת השאלה, מה הדין אם מצאנו מאות בסמיכות לשתי קופות, היכן אנו שמים את אותן מאות? אומרת המשנה, מאות שנמצאו בין שקלים לנדבה. ישנם שני שופרות, שופר שתחולתו ושם תורמים כסף לצורך מצוות מחצית השקל, ושופר אחר מיועד לנדבה, כלומר לקורבנות עולה. אומרת המשנה, תלוי, אם הכסף, אם המאות נמצאו קרוב לקופה של השקלים, יפלו לשקלים, ואם המאות נמצאו קרוב בסמיכות יותר לקופה המיועדת לצורך נדבה, לצורך קורבנות עולה, הרי שיפלו לנדבה. דבר זה נלמד מהפסוק מהדין של עגלה ערופה, פסוק שמופיע בדברים כ"א, פסוק ג', והיה העיר הקרובה אל החלל, שם למדנו שקרוב זה סוג של בירור במצב של ספק, וכאשר אני מסופק האם המאות שייכות לקופה הזאת או לקופה האחרת, הרי שאנו הולכים קודם כל אחר הקרוב יותר. אולם הדין עם המאות נמצאו מחצה על מחצה במרחק שווה לשתי הקופות, הרי שבאופן כזה ייפלו לנדבה, כלומר הכלל שנראה בכל המשנה, במשניות שנלמד בסוגיות הללו, שתמיד אם יש לנו מאות שנמצאו בקרבת מקום שווה לשתי הקופות, אנו שמים את המאות, מייעדים את המאות לצורך אותה קופה שהיא חמורה יותר, והקופה של הנדבה חמורה יותר מהקופה של השקלים. ועל פי העיקרון הזה ממשיכה המשנה ואומרת, אם המאות נמצאו בין השופר, בין הקופה של העצים לבין הקופה של הלבונה, הקופה של העצים זהו קופה שמיועדת לרכוש עצים לעצי המערכה, לצורך המערכה על גבי המזבח, ואילו הקופה, השופר של הלבונה, המאות הללו מיועדות לצורך מנחת לבונה. באופן כזה אומרת המשנה, קרוב לעצים יפלו לעצים, ללבונה יפלו ללבונה, אבל אם המאות נמצאו מחצה למחצה, כלומר בקרבת מקום שווה לשתי הקופות, גם של העצים וגם של הלבונה, הרי שיפלו ללבונה, והסיבה היא שהלבונה חמורה יותר מפני שהיא קורבן, מה שאין כן העצים הם רק בגדר מכשירי קורבן, אבל הם לא ממש קורבן. ועל פי העיקרון הזה גם, אם המאות נמצאו בין השופר, בין הקופה של הכינים, לבין השופר, לבין הקופה של גוזלי עולה, כינים פירושו של דבר אישה, זווה או יולדת, או אדם שמחויב להביא כן, כן זה שני תורים או שני בני עונה, שאחד מהם חטאת ואחד מהם עולה, ואין חובה שהאישה תגיע ותקריב את הקורבן, אלא היא יכולה לשים מאות בשווי אותו כן בשופר, והכהן מקריב על שם זאת שתרמה, ששמה את הכסף לצורך הכינים. אם המאות נמצאו בין כינים, בין השופר של הכינים, לבין השופר של הגוזלי עולה, אז תלוי כפי שלמדנו עד עכשיו. אם המאות נמצאו קרוב לכינים, הרי שיפלו לכינים. אם המאות נמצאו קרוב בסמיכות יותר לגוזלי העולה, ייפלו בוודאי לגוזלי העולה. ומחצה על מחצה, אם המאות נמצאו בסמיכות מקום שווה, בקרבת מקום זהה גם לכינים וגם לגוזלי עולה, הרי שיפלו לחמור יותר שזה הגוזלי עולה. והסיבה שהעולה חמורה יותר מהשופר של הכינים, זהו מפני שהעולה עולה כולה כליל אל השם, מה שאין כן החטאת שחלקה נאכל לכהנים לזכר כהונה ליום ולילה עד חצות, לכן העולה חמורה יותר. לאחר שהביאה המשנה דוגמאות למאות שנמצאו בין הקופות שהיו בבית המקדש, מביאה המשנה דוגמה למאות שנמצאו בביתו של האדם. הרי שאם יש לאדם שתי קופות, קופה אחת המיועדת למאות של חולין, ואילו הקופה השנייה היא מאות של מעשר שני, והמאות נמצאו בין הקופה של החולין לבין הקופה של המעשר שני, הרי שבאופן כזה קרוב לחולין ייפלו לחולין, אם המאות נמצאו בסמיכות מקום יותר לחולין, בוודאי שהמאות הללו הן ילכו לחולין, ואם המאות נמצאו בסמיכות מקום יותר למעשר שני, הרי ייפלו למעשר שני, ואם המאות נמצאו מחצה למחצה, כלומר בסמיכות מקום ובקרבה זהה ושווה בין החולין לבין המעשר שני, הרי שבאופן כזה המאות ייפלו למעשר שני. זה הכלל מסיים את המשנה ואומרת, אותו כלל שהנחה אותנו בכל המשנה, הולכין אחר הקרוב, כלומר אם המאות נמצאו בסמיכות מקום יותר לקופה אחת, הרי שהולכים אחר אותו קרוב, כפי שלמדנו מעגלה ערופה, ואם המאות נמצאו בסמיכות מקום שווה לבין שתי הקופות, לבין שני השופרות, הרי שמחצה למחצה הולכים להחמיר, מייעדים את הכסף, שמים את הכסף בקופה החמורה יותר. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. שואל הירושלמי, לא צורך דלא, בין שקלים לקינים? נשאלת השאלה, הלא הכלל הוא שהשופר של השקלים הוא השופר הראשון מי"ג שופרות, ושופר הנדבה הוא השופר האחרון מי"ג שופרות. ואם כן, כיצד אמרה המשנה שהמאות נמצאו בין שופר של שקלים לשופר של נדבה, אחר שזהו השופרות הרחוקים ביותר אחד מהשני? השקלים זה השופר הראשון, הנדבה זה השופר האחרון. חייל על המשנה לכתוב בין שקלים לקינים, שאלו הם שני השופרות הסמוכים זה לזה. מתרץ הירושלמי, אכן, זה נכון ששופר השקלים הוא השופר הראשון, ושופר הנדבה הוא השופר האחרון. ואם כן, כיצד אמרה המשנה שהמאות נמצאו בין שקלים לנדבה? מאוד פשוט. רבי אבון בשם רב פנחס ישב ואמר, כמין כוכליים היו עשויים. כלומר, הקופות היו עשויים באופן של צורה של עיגול. באופן כזה, השופר הראשון והשופר האחרון הם השכנים, הם הכי סמוכים אחד לשני. ולכן, למרות ששופר השקלים זה השופר הראשון, ושופר הנדבה זה השופר האחרון, המשנה פותחת ואומרת, מאות שנמצאו בין שקלים לנדבה, כי למרות, מכיוון שאותם שופרות עשויים בצורה של עיגול, הרי שבאופן כזה הם יכולים להיות, הם חייבים להיות, סמוכים אחד לרעהו. שאלה נוספת שואל הירושלמי, לא צורך דלא, מחצה למחצה ייפלו לשקלים. מדוע אמרה המשנה, שאם המאות נמצאו בקרבת מקום שווה, וזהה בין הקופה של השקלים לבין הקופה של הנדבה, הרי על פי הכלל שאמרה המשנה בספר זה הכלל מחצה למחצה להחמיר, אמרה המשנה שמחצה למחצה ייפלו המאות לנדבה, כי הנדבה, הקופה של הנדבה, חמורה יותר מהקופה של השקלים. של הירושלמי, כיצד ייתכן לומר כן? הלא הקופה של השקלים מיועדת לקורבנות ציבור, מה שאין כן קופת הנדבה מיועדת רק לקיץ המזבח, ובוודאי שקורבנות הציבור שהם חובה חמורים יותר מאשר קורבנות קיץ המזבח. קיץ המזבח פירושו של דבר שבכל מקום שהמזבח בטל, מפני שגינה יהיו למזבח להיות בטל, הרי שבכסף הזה קונים קורבנות ומקריבים. מתרץ הירושלמי, אית דבא אימימה, יש שישבו את הקושייה ואמרו שמה ייפלו לשיירי הלשכה. כלומר, הכסף של מחצית השקל פחות חמור מהנדבה, למרות שקורבנות ציבור חמורים יותר מקיץ המזבח. ואם כן, כיצד ייתכן? הפשט הוא שמה ייפלו לשערי הלשכה, הרי לא משתמשים בכל הכסף של מחצית השקל לצורך קורבנות, וחלק גדול מהכסף הולך כשערי הלשכה לביצור חומות העיר ולא לקורבנות, ולכן למרות שקורבנות הציבור חמורים יותר מקיץ המזבח, אבל המאות הקופה של הנדבה חמורה יותר מהקופה של השקלים. תירוץ נוסף, וידי בימים המחצה למחצה כמי שמת, באופן כזה שמצאנו את הכסף ואין אנו יודעים להיכן שייך הכסף, נחשב הדבר כמי שמת בעליו של אותן מאות, ובאופן כזה אדם שתרם מחצית השקל ומת, מה עושים עם הכסף? הכסף הולך לנדבה. לכן באופן כזה, למרות שמחצית השקל, הקופה של השקלים חמורה יותר, אנחנו שמים את הכסף בקופה של הנדבה, למרות שהקופה של השקלים חמורה יותר. אמר רבי יסה, עד דען התמן, עוד כשהייתי בבבל, שמע התקל, שמעתי את קולו של רב יהודה, ששאל לשמואל את השאלה הבאה, הפריש שקלו ומת. מה הדין אדם שהפריש מחצית השקל, התפיס את קדושת מחצית השקל על המאות שהפריש, ונפטר אותו יהודי? להיכן הולכים אותן מאות? אמר להשיב לו, ייפלו לנדבה. המשיך הירושלמי ודן, עשירית האיפה שלו. הלו הכהן גדול הקריב כולם בבית המקדש עשירית האיפה, מנחת חביתין, מחציתה בבוקר ומחציתה בין הארבעים. מה הדין אם הכהן גדול הפריש מאות לצורך מנחתו? והכהן גדול נפטר, מה עושים עם אותן מאות? בתרץ הירושלמי רבי יוחדן אמר, יוליכם לים המלח. רבי אלעזר אמר, יפלו לנדבה. לפי שיטת רבי יוחדן, המאות הללו אסורות בהנאה. מה שאין כן רבי אלעזר חולק ואומר שהמאות הללו ילכו לצורך נדבה, לצורך קניית קורבנות עולה בבית המקדש. שואל הירושלמי, וקשיה ויש חטאת קריבה עולה? כיצד ייתכן שאמרה המשנה שאם המאות נמצאו בין שני שופרות, שופר אחד של קינין וכפי שלמדנו במשנה קינין, זה זווה או יולדת המחויבות להביא שני תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, והשופר השני מיועד לגוזלי עולה, באופן כזה אמרה המשנה, אם המאות נמצאו בקרבת מקום ובסמיכות מקום זה לשני השופרות הללו, ילכו המאות לגוזלי עולה. שואל הירושלמי, איך ייתכן לומר את זה? הרי המאות של הקינין מיועדות גם לצורך הקרבת קורבן חטאת, הרי כל כן זה שני תורים או שני בני עונה, שאחד מהם חטאת והשני עולה. וכיצד ייתכן שניקח מאות של חטאת ונקריב בהן עולה? מתרץ הירושלמי, רבי חזקיה בשם רבי שמעון בן לקיש יישב ואמר, נכון שאין מציאות שחטאת קרבה עולה, אבל בכל זאת המאות הללו קונים בהם עולה, והסיבה היא תנאי בית דין הוא על המותרות שיקרבו עולות. בית דין מראש התנה ואמר, שברגע שאנחנו, שכל אישה ואישה, כל איש ואיש, מפרישים ומדפיסים מאות לצורך כן, אם יוותר שמאות בקופת הקינין, הרי שמראש בית הדין ניתנה שהמאות הללו יהיו מיועדות לקורבן עולה. ונמצא שאין לנו נוטלים מאות של חטאת ומקריבים עולה, אלא נוטלים מאות שמראש כשהתפיסו אותן לחטאת, זה היה על דעת בית הדין. ובית הדין הרי ניתנה מראש שבתנאים מסוימים אותן מאות יהיו מיועדות לא לחטאת אלא לעולה, ולכן במאות הללו ניתן לקנות קורבנות נדבה. שואל הירושלמי, עדיין, הרי יש כאן אישה ששמה מאות לצורך הקרבת הקן שלה, והיא מחויבת להביא את הקן הזה, ואילולא שהיא מביאה את הקן הזה, היא עדיין לא יכולה לאכול בקודשים. אותה אישה חזרה לביתה לחיים טובים ולשלום, משוכנעת היא שהקריבו את הקן, ובמאות שלה במקום לקנות חטאת ועולה, קנינו עולה. כיצד התכפרה אותה אישה? מתרץ הירושלמי, אמר רבי יצחק תנאי בית דין הוא, המספק את הקינים הוא מספק את הפסולות. ברגע שאנו מוצאים מאות כאלו, שאנו מסופקים לאן המאות הללו שייכות ולאן הן מיועדות, למרות שאנחנו מייעדים את אותן מאות לעולה, הרי שאותו סוחר של עופות, שהוא חתם עסקה, והוא זה שמספק לבית הדין ולגזבר את אותם עופות, הרי שבמצבי ספק כאלה הוא מחויב להוציא מאות מכיסו ולקנות בהם כן אחד לחטאת ואחד לעולה. שואל הירושלמי לא צורך דלו, מדוע אתה נסתפק בספקות שהוא הביא במשנה ולא הביא ספקות נוספים, כגון שנמצאו מאות בין השופר של הקטורת לשופר של העצים, ללבונה, לזהב, לכפורת, מדוע בכל אלו התנא לא התעסק ולא הביא את הדוגמאות הללו? מתרץ הירושלמי וצנית בסופה הלו בסיפה של המשנה, כבר אמרה המשנה וטבעה כלל שהוא ינחה את המשנה לאורך כל הדרך וגם ינחה ויפשוט את כל הספקות האחרים. זה הכלל, הולכין אחר הקרוב. אם יש לנו מאות שנמצאו בסמיכות יותר לקופה מסוימת, הרי שהמאות מיועדות לאותה קופה, זאת למדנו מעגלה ערופה. ומחצה למחצה, אם המאות נמצאו בין שתי קופות בסמיכות זהה לשתי הקופות, הרי שהמאות הללו הולכות לקופה שמיועדת לעניין היותר חמור. כעת נראה בסייעת הדשמי הלכה ב', אומרת המשנה מאות שנמצאו לפני סוחרי בהמה בירושלים. מכיוון שבירושלים סוחרי הבהמה בדרך כלל מחו קורבנות כל ימות השנה, שרי כל יהודי שבא לבית המקדש הקריב קורבן, היה מחויב בקורבנות או הקריב קורבן שלמים. מכיוון שכך יוצא שרוב המאות שנמצאו לפני סוחרי בהמה בירושלים כל ימות השנה, לעולם מעשר בדרך כלל רוב המאות הללו היו מאות של מעשר שני, שבאותן מאות הגיעו אנשים לירושלים וקנו קורבן שלמים, ועל פי זה יוצא שכל המאות שלפני המוכרים, בוודאי היה מאות שנפלו מאותם קונים שהיו שם, והרי המאות הללו אצל הקונים היו מעשר שני. ולמרות שאם המאות הרי נפלו מהמוכרים, אין בהם קדושה, שהרי ברגע שנטל המוכר מהקונה את ה-500 שקלים שיש בהם קדושת מעשר שני, וסיפק בעבור אותם 500 שקלים את הכבס הזה, אם כן חוללה קדושת המאות לכבש, והמאות יצאו לחולין, אך מכיוון שהרוב זה קונים ולא המוכרים, לכן אנו מניחים שהמאות נפלו מהקונים ולא מהמוכרים, והרי אצל הקונים המאות הם קודש. ובהר הבית, מאות שנמצאו בדרך כלל בהר הבית, אפילו בזמן הרגל, המאות הללו חולין, והסיבה היא שברוב השנה כולה, הכסף שנמצא אצל רוב בני האדם הוא חולין, ואנחנו הולכים אחר רוב השנה, וגם אם מצאנו מאות ברגל, אנו תולים לומר שייתכן שהמאות הללו נפלו קודם הרגל. ובירושלים אומרת המשנה, אם מצאנו מאות בסתם רחוב בירושלים, לא בשוק של הבהמות שראינו מקודם, שמאות שנמצאו בשוק הבהמות לפני סוחרי בהמה לעולם כל ימות השנה, הכסף הזה בחזקת מעשר. בירושלים תלוי בשעה כל ימות השנה חולין, אולם בשעת הרגל הכל מעשר. בשר שנמצא בעזרה, ואין לנו יודעים איזה סוג קורבן האיברים הללו, הבשר הזה, אומרת המשנה תלוי, אם הבהמה הזאת מנותחת לאיברים איברים, ברור הדבר שזהו קורבן עולה, שהרי קורבן עולה מנתחים אותה לנתחיה קודם שמקטירים אותה. ואם אותו בשר מחולק לחתיכות ולא לאיברים, הרי זהו חטאות, אומרת המשנה, ובירושלים, אם מצאנו בשר בירושלים, זהו קורבן שלמים. שרוב הבשר הנמצא בירושלים הוא קורבן שלמים. זה וזה, בין אם מצאנו את הבשר בעזרה ובין אם מצאנו אותו בירושלים, תעובר צורתו ואסור לאוכלו. מה פשט תעובר צורתו? כלומר ממתינים עד שיעבור זמן אכילתו, ואז יצא לבית השריפה. והסיבה שאסור לאוכלו, שהרו בוודאי נפסל בהסח הדעת שכל קורבן, שהוסך הדעת מהבעלים ממנו, הרי אותו בשר נפסל. מה הדין אם נמצא בגבולים? מצאנו בשר בגבולין, מחוץ לירושלים. אומרת המשנה, איברים, נבלות. אם מצאנו את הבהמה מנותחת לאיברים, הרי הם נבלות. אבל אם מצאנו את החתיכות, משמע, שחתכו את אותה בהמה למכור, לבשל, לצלות ולאכול ולכן מותרות. ובישת הרגל שהבשר מרובה, שיש הרבה בשר, ואז לא מקפידים לחתוך לחתיכות, גם אם מצאנו את אותו בשר שמנותח לאיברים, הבהמה הזאת מותרת באכילה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מקשה הירושלמי, כיצד ראינו במשנה שמאות שנמצאו בהר הבית, תמיד המאות הללו חולין? לא צורך דלא, בהר הבית קודש, בוודאי שהיה לתנא לשנות, שמאות שנמצאו בהר הבית בוודאי הם קודש, שהרי ייתכן שהמאות הללו נפלו מתרומת הלשכה, נפלו מהגזברים, נפלו ממאות המיועדות לקורבנות. מתרץ הירושלמי רביבה, רבי חייא בשם רבי יוחנן אומר, חזקה שאין הכהן מוציא מן הלשכה מאות עד שהוא מחללן על הבהמה. ועל פי זה יוצא שתמיד מאות שנמצאו, גם אם הם נפלו מסוחרי הבהמות, בוודאי המאות הללו חולין. שהרי הכסף המאות הללו יש בהם קדושה עד שהם יתחללו על הבהמה. ומכיוון שהגזבר מקפיד לא להוציא מהלשכה אף פעם מאות קדושות, אלא אם כן הוא מחלל אותם על הבהמות שהוא קיבל מידי סוחר הבהמות, הרי שיוצא שאין מציאות שיפול מהגזבר מאות, כי תמיד הכסף המאות הקדושות נמצאות בתוך הלשכה, ואם המאות נמצאות מחוץ ללשכה, הרי בוודאי הם כבר חוללו והן בגדר חולין. ראינו במשנה בשר שנמצא רבי אלעזר בשם רבי יושע המבאר, הסיע דעת טעון צורה. ברגע שהאדם מסיח דעתו מבשר של קורבן, הרי מצד אחד אסור לסוף את הקורבן, כי אסור לסוף קודשים, מצד שני אסור לאכול את הקורבן, כי עצם זה שהבעלים יסיח את דעתו, הרי שבאופן כזה הקורבן נפסל באכילה, ולכן כל אשר עלינו לעשות זה להמתין עד שתעובר צורתו, כלומר שיעבור זמן אכילתו, ואז כבר יהיה עליו דין ואיסור שנותר, ואז מותר לסורפו. אמר רב הושעיה מתנית אמרה כן, משמע כך ממשנתנו שהרי אמרה המשנה, שבשר שנמצא באופן שאי אפשר לאוכלו, בשר של קורבן, תעובר צורתו ויצא לבית השריפה. ומדוע תעובר צורתו? כי לשרוף אותו אי אפשר, כי הוא עדיין בגדר קודשים כשרים. לאוכלו אי אפשר, כי הסחנו את דעתו, הראיה שהוא עבד ומצאנו אותו. כל השנותר עלינו לעשות זה להמתין שיעבור זמן אכילתו, יחול עליו דין ואיסור שנותר, ואז נהיה מחויבים לשרופו. אמר רבי יוסי ויהות, הרי הטעם שאמרה המשנה שאי אפשר לאכול את הקורבן זה לא בגלל דין נסח הדת, אלא לאוכלו אין את יכול שמא נתקלקלה צורתו. הסיבה שאי אפשר לאכול את הקורבן במשנה זה לא בגלל שיש לנו חשש ואיסור של נסח הדת, אלא בגלל סיבה אחרת. הרי אין לנו מושג מתי הקורבן הזה נשחט, וייתכן שהקורבן הזה נשחט אתמול, ויש קורבנות כמו קורבן חטאת, שניתן לאוכלו ליום ולילה עד חצות, ואם כן כבר עבר זמנו, לפום כן צריך מימר תעובר צורתו, מכיוון שאין אנו יודעים, אם עבר הזמן שלו או עוד לא עבר הזמן שלו, אנו ממתינים עד שיעבור זמן כזה שבוודאות נדע שעבר זמנו, ואז יצא לבית השריפה. ראינו במשנה אם אדם מצא סתם בשר שמחולק לאיברים או לחתיכות מחוץ לירושלים, הרי שחילקה המשנה ואמרה, אם זה איברים נבלות, אם אותה בהמה חתוכה לא לחתיכות אלא לאיברים זה בוודאי נבלה, אבל אם הבהמה חתוכה לחתיכות, בוודאי שחתכו אותה כך לצורך בישול, צליה או מחירה, וזה מלמד אותנו שהבשר הזה קשה. רבי קריספה, בשם רבי יוסי ברבי חנינה, ביאר איברים נבלות, וזה בוודאות זה לא ספק. אם מצאנו בשר שמנותח לאיברים איברים, ודאי שזה נבלות, עד כדי כך שלא קינה להן משום נבלה, אם אדם אכל את זה ויש עדים והתראה, הוא לוקה משום נבלה, ואנחנו לא אומרים שזה ספק נבלה והוא לא לוקה. מתנית אמרה כן מביאה הגמרא ראיה מהמשנה שאמרה, איברים נבלות וחתיכות מותרות. כשהמשנה אומרת חתיכות מותרות זה אומר, לא ממש, בוודאי שהכוונה שמותר לאכול. כלומר כשהמשנה אומרת, שמצאת מחוץ לירושלים, בהמה שחתוכה לחתיכות, הרי בוודאות התירה לך המשנה לאכול, ודכוותה איברים נבלות, ולוקין עליהן משם נבלה, כשם שהיה ברור למשנה, שאם הבהמה חתוכה לחתיכות, הרי שמותר לך לאכול, אם כן כך ברור למשנה, שאם מצאת את הבהמה מנותחת לנתחיה, איברים איברים, הרי שבוודאות זה נבלה, ולכן מי שאוכל אותה לוקה. רב קריספה, בשם רבי יוסי בן חנינה אמר, אם היו מחרוזות מותרות, כלומר אם יש שם מחרוזות שקושרות שם את החתיכות זה בזו, הרי שזה מלמד אותנו שזה נפל מידי אדם והחתיכות הללו מותרות באכילה. מה הדין ממשיך הירושלמי לעסוק בסוגיית ספקות בדיני בהמה, בדיני בשר שנמצא? 9 חנויות מוכרות בשר נבלה, ורק חנות אחת מוכרת בשר שחוטה, כלומר בשר קשה. נתחלפו לו. אדם קנה מאחת מהחנויות, והוא לא זוכר האם הוא קנה מ9 החנויות של הנבלה, או מהחנות האחת של השחוטה. באופן כזה חושש, כלומר יש כאן ספק איסור. ואם הוא אכל את הבשר, למרות שעבר על איסור, הוא לא לוקה, כי ייתכן שהבהמה הזאת קשרה. ולה נמצאת, אם מצאנו בשר בשוק, ולא קנינו אלא הלכנו ברחוב ומצאנו בשוק בשר, הולכים באופן כזה אחר הרוב, והבשר הזה הוא בוודאות נבלה, ומי שאוכל אותו אף לוקה. אומר הירושלמי, 9 חנויות מוכרות בשר שחוטה. מה הדין אם המצב הוא להפך? רוב החנויות, חנויות קשרות, רק חנות אחת מוכרת בשר נבלה. נתחלפו לו, אם האדם קנה והוא לא זוכר היכן הוא קנה, חושש, והסיבה שלא הולכים אחרי הרוב ומכשירים, מפני שהכלל הוא שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, ומכיוון שהחנות הטרפה היחידה היא קבועה, הרי שבאופן כזה לא הולכים אחרי הרוב. אולם ולה נמצאת, אם האדם לא קנה בשר והוא לא זוכר איכן ואיפה הוא קנה את הבשר, אלא הוא הלך ברחוב ומצא בשר, הולכין אחר הרוב והבשר הזה מותר באכילה. אמר רבי יוחנן, הנמצא ביד גוי כנמצא בפלטיה. אדם שרואה בשר ביד גוי, נחשב הדבר כאילו הוא מוצא ברחוב. והכלל הוא, שאם רוב החנויות קשרות, הרי הבשר קשר. אם רוב החנויות טרפות, הרי הבשר טרף. רבי אלעזר ברבי חגי הווה מסמך לרבי מנה. נשען על רבי מנה, חמה לחד ארמי ראה גוי אחד, מקטה מן סוסה, ומה פיק לברה, חותך בשר מהסוס שלו, שזה כמובן בשר האסור לאכילה, והולך ומוכר את הבשר הזה בשוק. אמר לי, הדעידה אמר רבי יוחנן, הנמצא ביד גוי כנמצא בפלטיה, הלו רבי יוחנן נימד אותנו שכשגוי מוכר בשר, הולכים אחרי רוב חנויות, רוב שוחטים, ועם הרוב קשרות גם זה קשר. למה אנחנו יכולים לסמוך על רוב אחר שגוי יכול ללכת ולקחת בשר מסוס ולמכור? אמר לי, כן אמר רבי יוסי רבי, והן באיזה אופן יהיה מותר לנו לקחת בשר שנמצא ביד גוי וללכת אחר רוב שוחטי ישראל? דווקא כשראו אותו יוצא ממקולין של ישראל, ראינו אותו יש לנו רגליים לדבר שהוא קנה את הבשר אצל יהודי, אבל אם אין רגליים לדבר יהיה אסור. חד ברנה שיהיה אדם אחד בציפורין, אז על בא עם מזבון קופד מן טבחה ולא יעווה. הלך לקנות בשר מהקצב והוא לא מכר לו. אמר לי, אמר היהודי הזה לחד רומאי לגוי אחד, תקנה בשבילי. והייתי לי, מכר לו. אמר לי, לא נסבית על כוחי, אתה רואה, לא רצית למכור לי. אני הצלחתי לקנות, איך? שלחתי גוי שיקנה בשבילי. אמר לי, ולאו בשר דין אבלה יעוויתי לי. איך שלחת גוי? הרי כשגוי מגיע לקנות ממני, אני מוכר לו בשר נבלה. ואז יוצא שאתה אכלת בטעות בשר נבלה. רבי ירמיה בשם רבי חנינה אמר מעשה בה לפני רבי. האם הקצב באופן כזה נאמן לאסור כך את הבשר? ואמר לו, כולם מן המיס ומקינים לציפורין, הטבח הזה, הקצב הזה, לא נאמן לאסור את כל החנויות של ציפורי. כלומר, ייתכן שאותו קצב רק רצה לצייר את אותו יהודי שהוא סירב למכור לו, ולכן הוא אומר את מה שהוא אומר, אבל אין לו נאמנות כזאת שנוכל להטריף את הבשר. חד ברנש מספר הירושלמי, היה אדם אחד, אז על באים משיג הסקופתא בגונרא, הלך לרחוץ חתיכות בשר בנהר, ואינשתה, ואז אלה שכח שם את הבשר. חזר באים מסבינה, חזר אותו אדם, וחיפש את הבשר. אמר לרב, גם אם אתה רואה ומוצא את הבשר, עשו לך לאכול, למה? דנה אמר, הרי ייתכן, האישה תפנרה, והייתי חורד ינבל התחתוי. הרי אין לך סימן כלשהו, שמלמד אותך ומעיד שאותו בשר שאיבדת זה הבשר שמצאת. ייתכן שהבשר שאיבדת הבשר הכשר הוא נעלם, והבשר הזה זה בשר אחר של טרפה. מעשה נוסף חד ברנש, אדם אחד אבא מהלך בשוק את האינקופד, הלך בשוק עם בשר בידה. את הדיית באוף אחד ששמות היה, וחטפת מיני הוטלקת. חטף ממנו את הבשר וזרקת הבשר במקום אחר. חזר, בא עם מסבינה, חיפש אותו יהודי ומצא את הבשר. אמר לי רב, מכיוון שאין לך סימן באותו בשר אסיר לך, עשו לך לקחתו, דנה אמר, ייתכן, בשר דין ולאה ותאינה הוטלקתה. לעוף הזה היה בחתיכות בשר אחרות של טרפה, השליך את הבשר של הטרפה, והלך לאכול את הבשר שלך, ונעשווה רוחנה. עד כאן בסייעת הדשמיה למדנו את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק, בן רבי יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.